הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו, פרק 29. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביופולו.
אני אלי כהן, מייסד הביוטסט והביופולו, ומתעסק ברגשות.
טוב, פרק 29. אז אנחנו פה עוד פעם באולפן, וכמובן גם היום אנחנו נדבר על המצב שנכפה עלינו בתור מדינה. ואני חושבת שהשאלה באמת הכי חשובה, שאני רוצה שככה נדבר עליה, זה איך, למה יש אנשים שמגיבים למצב שנכפה עלינו בצורה מאוד חרדתית ובצורה מאוד מאוימת, ולמה יש אנשים שכן מצליחים להגיב לסיטואציה הזו בצורה מאוד סבירה, וכן עדיין מצליחים לנהל את עצמם. בוא תסביר לנו, אלי, איך זה קורה?
טוב, אז יש לנו, זה מחולק לכמה דברים. אז אם הייתי רוצה לתת איזשהו שם לפודקאסט של היום, זה בעצם מה קורה כשנשללת מאיתנו היכולת בחירה, ובעצם אנחנו נדחפים. דרך העניין הזה אנחנו נדחפים פשוט להיות במצב של חוסר שליטה וחוסר אונים.
כן.
ולאן זה גורר אותנו? לאן זה זורק אותנו יותר נכון? באופן פתאומי. בתוך העניין הזה, אנחנו בעצם, כשנכפה אלינו אירוע כזה, ואנחנו מרגישים שנשללה מאיתנו היכולת בחירה, אז אנחנו בעצם, כל אחד מגיב לזה בצורה אחרת, אבל אני אתן את זה שלושה דברים מאוד עיקריים. יש מצב ראשון שזה מצב אוטומטי, טייס אוטומטי יותר נכון, ואני מתפקד, ואני מתנתק מהמציאות, ואני מתפקד באוטומטים שלי, בפעילות האוטומטית שלי. מצב שני, זה מצב שהוא בעצם לחימה או זעם, כי אני עובר למצב לוחמני. אני זוהם, אני כועס, ואני במצב לוחמני כדי להתמודד עם הסיטואציה. ומצב שלישי, זה בעלה, שמכניסה אותנו לחרדה ולפחד עמוק, ואז נוצר שיתוק. כל המערכות שלנו משתתקות. למה זה קורה בעצם? כי האמיגדלה תפסה פיקוד.
אוקיי. האמיגדלה במערכת המיגדלה, הליפית.
האמיגדלה במערכת הליפית תפסה פיקוד, והיא בעצם נמצאת במצב של התראה. אז אנחנו בעצם, זה מתחיל באופן הזה, שפתאום נודע לנו שיש איזה אירוע מאוד מאוד מאיים על הקיום שלנו, ואנחנו בעצם מרגישים שאנחנו באובדן שליטה. נשלל ממנו, מאיתנו, החיים שלנו נשללו מאיתנו. כי עד כדי כך, שעוד רגע החיים גם יילקחו מאיתנו. ובעצם אין לנו, אנחנו בהכחדה או ב...
באיום, אנחנו ממש באיום.
כן.
וכאילו זה גם באמת, נכון, אנחנו תמיד מטפלים בעניין של החרדה המדומיינת, שכל פעם עולה לנו איזה זיכרון רגשי. אבל עכשיו אנחנו באמת בחרדה שהיא אמיתית, היא באמת מציאותית. אז בוא, אז אוקיי, אז הבאת לנו את שלושת המצבים.
נכון.
בוא תרחיב לנו את זה נכון. קצת יותר.
אז בעצם מה שקורה זה שהמוח מנסה לעכל את האירוע, אבל הוא לא יכול לעכל את האירוע, כי האמיגדלה השתלטה, והיא לא מפריעה לו עכשיו לאט לאט להבין מה קורה, ובאיזה סיטואציה הוא נמצא, וליצור איזה שהם הבנות לגבי זה, ולייצר ודאות. אז אין את היכולת הזאת, כי פשוט האמיגדלה שולטת. והיא במצב של התראה, ומאלצת אותנו להיות במצב של דריכות ומוכנות. סטרס, חרדה, בעלה, וכו' וכו'. זה רגשות מאוד עוצמתיים, שהאמיגדלה מפיקה אותם.
אוקיי.
אוקיי? ומה שקורה בעצם, המוח גם, יש עוד מלא סקילים או מלא תפקודים שרוצים להיות, נגיד אם אני מדבר על מערכת הלימבית, כאילו זה איזה חלק במוח, שהוא אחראי על כל הרגשות וכולי, הוא בעצם מנסה, המערכות האלה רגילות לתפקד ביום יום בשגרה כל הזמן, ופתאום הן מנוטרלות, הן מפסיקות לתפקד. אם הייתי נותן כמה דוגמאות. אז זה יכול לקרות לנו בחרדה, זה יכול לקרות לנו בטראומה, זה יכול לקרות לנו בזמנים מתמשכים, כפוסט-טראומה. מצבי קיצון. מצבי קיצון שמשתמשים במילה עקה.
איך?
עקה. עקה זה דחק.
זה מצב...
זה בעברית פשוט, בעברית זה שם מקביל לטראומה. ואז התפקודים שלנו פשוט מנוטרלים. אנחנו עפים מהשגרה. אם שמת לב, וגם המאזינים שלנו והצופים שלנו, שמו לב שפתאום אף אחד לא אמר לאף אחד, תפסיקו לעבוד. אף אחד לא אמר לאף אחד, כאילו, אין הוראה מגבוה שמפסיקים לעבוד והכל, אבל כולם, מהשוק של מה שקרה, פשוט ישבו בבית.
ועדיין ישבו בבית.
גם נפסקו הלימודים, אבל כולם נצמדו לטלוויזיות, נצמדו למדיה, בכל, על כל גווניה, כדי לקבל משם האינפורמציה. למה? כי יש צורך לקבל ודאות.
ודאות.
הרצון הוא לקבל ודאות כדי לדעת מה קורה. עכשיו, במצבי שגרה נורמליים, השגרה שלנו זה היה הכל טוב, היינו בשפע, סגסגנו, הלכנו לעבוד, עשינו, תכננו כל מיני תכנונים, קנינו, עשינו, ופתאום המצב, החופש פעולה הזה, נשלל בבת אחת, ברגע אחד הוא נשלל, ופה יש תחושה שהקיום שלנו מוטל בספק.
ממש, זה באמת מה שמכניס את כולם לפחדים האלה. אבל איך באמת מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם כל המצב הזה שנכפה עלינו? כאילו, כמו שאמרת מקודם, הבאת באמת את החיים, את המציאות שהייתה לנו לפני האסון שקרה. באמת, כל אחד התנהל בשגרה היומית שלו, והכל היה בסדר, כולם היו כרגיל. איך באמת מתמודדים עם המצב הזה? איך באמת... אתה יודע מה? אנחנו עדיין גם בשלב העיכול, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, שאנחנו עדיין באמת מנסים להקל את הסיטואציה. איך באמת מתמודדים עם זה?
תראי, באופן עקרוני, אני אתן דוגמה, אני אעשה אנלוגיה ממקום אחר. כשתינוק נולד, הוא בעצם מאוד תלותי במי שמגדל אותו. לצורך העניין זה אימא. וכשהוא נולד, אז אני טבעתי את השם הזה, גנטיקה תיאורטית. התינוק נולד עם גנטיקה תיאורטית. היא קיימת, הגנטיקה קיימת, זה הציווי שלו, זה כאילו ה... זה העברה דורית שמגיע, זה הוא ההמשך.
כן.
אבל זה רק, זה תיאורטי. לתוך התיאוריה הזאת צריך לייצר את המעשיות, כאילו להתחיל לקיים פעילות ביום יום. ומי זה שמלמד פרקטיקום, או באופן מעשי את התינוק הזה, זה האמא שמגדלת אותו. והיא מתחילה ללמד אותו גנטיקה מעשית. איך הוא מתנהל, איך הוא שורד יותר חזק ויותר עוצמתי, ואיך הוא משיג כל מיני דברים שהוא צריך. ואז בעצם היא נותנת את, האמא נותנת דוגמאות, גם האבא והסביבה שהוא נמצא, הוא מקבל משם דוגמאות, והוא לאט לאט מתפתח בהתנסות שלו בתוך העניין הזה. אבל, כשהוא גודל עם אמא, שהיא בעצם מונעת מדאגה, היא בעצם לא מוסרת לו את האמאות. היא לא מלמדת אותו איך לדאוג לעצמו, כדי שהוא יעשה את ה... את ההתבגרות שלו ואת העצמאות שלו ואת העצמיות, בעיקר העצמיות שלו. אנחנו מלמדים היכרות עצמית בביופולו. היא בעצם לא מלמדת אותו על זה, כי היא כל הזמן מונעת מדאגה.
כי גם אין לה את זה.
כי היא
שקועה בדאגות שלה.
נכון.
בחרדות שלה.
נכון, ואז היא מגוננת, כי היא מודאגת והיא חרדה והיא... האימהות, מטבע הדברים, זה לא מתוך, זה לא מתוך, אין בזה משהו
לא... זה לא משהו רע, או לא טוב.
כן, בדיוק. זה פשוט, זה הדינמיקה.
כן.
אבל ברגע שיש התעלמות, ברגע שהיא, האימא מאוד מרוכזת בדאגות שלה ומנסה להרגיע אותם, ואז התינוק גודל בתחושה שמתעלמים מהצורך שלו, או מתעלמים, או לא מקשיבים, או מתנגדים, או עשרים ונלחמים, משם התינוק חווה שלילה. הצורך שלו נשלל. ואז הוא מקבל חלופות. הוא מקבל דברים אחרים. לא בדיוק את מה שהוא צריך. אז הוא מרגיש שאין איזה... זה, האינטראקציה היא לא, היא לא בזרימה, היא לא בהתאמה.
הוא לא מקבל את מה שהוא באמת צריך.
נכון.
הוא מקבל משהו אחר.
בדיוק. כי הרעיון, כי אם זה עובד טוב, התהליך הזה, כשהוא יהיה עצמאי, הוא ידע לדאוג לעצמו. הוא הופך להיות האמא ואבא של עצמו. והאמא אמורה להעניק לו את זה, וגם האבא שמגדל אותו אמור להעניק לו את הדברים האלה. צריך לתת לו דוגמאות איך להיות אבא טוב לעצמך, ולדאוג למלא לעצמך את החוסרים בצורה המיטבית.
כן, את התמיכה, את הכל.
נכון.
את התמיכה, את
הדאגה. והאיברים הנפשיים ש, 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 שמתפתחים אצל הילד יודעים, זה, כאילו יש, כל, יש לזה כל מיני שמות. קוראים לזה זימון, קוראים לזה... סייעתא דשמיא, קוראים לזה נס, שאתה חושב על משהו ובום, זה קרה. או כשאתה נמצא במצוקה ואתה צריך מאוד משהו מסוים, בין רגע זה, זה פשוט מתממש, מתקיים. היה לי משאלת לב עכשיו והיא נענתה. אז זה, זה בעצם ההתפתחות, התפתחות שהיא טובה, התפתחות שהיא בסדר, היא סבירה, היא מאוזנת, היא מבוסתת. אז בעצם אין תקלות. לרוב אני חושב על עניין, אני יש לי צורך עכשיו בכסף, יש לי צורך עכשיו בטיפול, יש לי צורך עכשיו ב... לא יודע, כל דבר שאני צריך אותו כרגע, או בזמני מצוקה, המענה יגיע והוא יהיה מענה הכי, הכי מותאם.
הכי מדויק.
הכי מותאם למה שאני צריך. אוקיי, זה פחות או יותר האנלוגיה.
אוקיי.
אז מה שקורה בעצם, בסופו של דבר... זה החופש פעולה שלי והבחירה שלי. למעשה, כשאני יכול לבחור, אוקיי, מה אני, את ה, אני מתכנן ואני בוחר ומתכנן, אז בעצם יש לי קבלת החלטה. אוקיי? יש אירוע, יש לי הבנה לגבי האירוע, יש מסקנה שאני צריך לקבל כתוצאה מהתהליך הזה, מהעיבוד הזה, ואז היישום שלו, באופן מעשי, איך אני מיישם את זה. בתהליך קבלת ההחלטה, אם נשללה ממני היכולת לבחור, אז אני נכנס למצב קיצון. אני נכנס למצב של מצוקה, ואז קשה לי לתפקד. כי אני מרגיש שזה לא תלוי בי וזה לא בידיים שלי, ומישהו אחר אחראי על העניין הזה. פה בעצם ההתמודדות היא, איך אני מתאושש, זאת אומרת, התאוששות טובה, זה איך אני בעצם מתאושש במהירות, ומחזיר לעצמי את הניהול והשליטה לסיטואציה, מבחינה רגשית.
מבחינה רגשית.
כן.
זה איזה סוג גם של לקיחת אחריות, כאילו לא מאשימים את כל מה שקורה, ואת העולם ואת אשתו, זה פשוט בן אדם שיודע בעקבות...
להיות תורה טוב לעצמי.
בדיוק, שיודע לקחת אחריות על מה שקורה.
לגמרי.
ולא להאשים אף אחד אחר. אז באמת, אז מה שאתה אומר בסופו של דבר, שמי שבאמת מצליח להתנהל בצורה סבירה בסיטואציה הזו, זה באמת בן אדם שגדל ל... הורים שבאמת הביאו לו את המענים הנכונים בכל פעם שהוא היה צריך, זה מה שאתה מתכוון בסופו של דבר?
כן, אני למשל אתן שני דוגמאות מה... שני דוגמאות, יש לי כל מיני דוגמאות, אני אתן רק שתי דוגמאות, בשני מצבים. במצב אחד זה חייל, ש... חייל שנזרק לבארי, כשהתחילו להבין מה קורה, זרקו אותו עם היחידה שלו, יחידה קטנה יחסית, שהם יודעים לתפקד באופן מסוים, לא משנה הפרטים, וזרקו אותו לשטח, לשם. כי חשבו שיש שם כמות מסוימת של אויבים. הוא פשוט נכנס למצב, תפקד עד כמה שהוא יכל, והחוויה הייתה לו לא פשוטה. היא הייתה לו לא פשוטה, ו... כשהסתיים, כעבור יום, יומיים, שהסתיים העניין, הוא חזר חזרה והבין שהוא לא יכול יותר לחזור לפעילות כי קשה לו.
כן.
כי הוא צריך להקל את הסיטואציה, הוא צריך להקל את האירוע. עד לרגע הזה הוא התאמן כל הזמן, ואז הוא הכניס אותו לחוויית אמת, חוויה מציאותית אמיתית, ושם הוא הרגיש, ואז הוא פנה אליי. כדי, דרך מישהו פנה אליי, כדי שאני אוכל לעזור לו איך להקל, איך להתמודד, איך להבין וכו'. לעומת זאת, יש דוגמה אחרת. חייל אחר שנכנס לתוך הסיטואציה, וחווה את אותם חוויות, ובעצם ההתמודדות שלו היא בזה שהוא מצליח לחבר את זה למצב מותאם בתוכו, שהוא התנסה בו בעבר, מבחינה מנטלית, מבחינת המוכנות וההכנה שלו לקראת האירוע, הוא הוכן בצורה מסוימת, צורה אחרת מהדוגמה הראשונה שנתתי, שמבחינתו זה היה פשוט סיטואציה שהיא, המוכנות שלו הייתה מאוד גבוהה, ואז זה לא השפיע עליו. זה לא הפך אותו, כאילו זה לא ייצר אצלו מצב שהוא, מצב שבעצם יצא...
הוא לא התנתק, הוא לא נכנס לחרדות, הוא לא... לא, זה לא זרק אותו.
זה לא זרק אותו, כי בדיוק. הוא היה בכל המצב, הוא לא היה בטייס אוטומטי, הוא לא תפקד על הפעולות, הוא פשוט היה מודע לכל מה שקורה, הוא הבין מה קורה, וזה לא השפיע עליו. זה העצים אותו, זה לימד אותו, וכן הלאה וכן הלאה. והוא יצא מהסיטואציה, בסופו של דבר, כשהסיטואציה נגמרה, פשוט יצא ממנה מחוזק יותר.
וואו, הבאת פה דוגמאות ממש יפות. אני רגע דווקא רוצה להתמקד על החייל השני, שבאמת היה לו יכולות להכיל את גודל המאורה, כי בוא, זה באמת לא משהו פשוט. ובאמת הבאת פה דוגמה של מישהו שלא הצליח, שהוא כן כאילו תפקד, אבל אחר כך התפרק, ואז באמת חייל שממש הצליח לעמוד ולשמור על קור רוח ועל רוח לחימה מסוימת, ועשה את מה שצריך לעשות.
נכון.
וכל זה בגלל שהוא הכין אותו לפני זה.
כן, ההכנות שלו ההכנות. היו... ההכנות המנטליות שלו היו טובות מאוד, וממה שהוא סיפר, הוא סיפר שהוא היה בעצם במקומות, במצבים, שהוא פשוט קיבל, הוא קיבל חיזוקים. מערכת החיזוק שלו, הרי יש לנו שני מערכות, יש מערכת החיזוק ויש מערכת ריפוי. הן שזורות זו בזו, הן כאילו קשורות אחת לשנייה, אבל הן נפרדות, אבל הן יודעות לשתף פעולה. ברגע שאחת מהן, משופרת ואחת לא, אז זה חוסר איזון. ברגע ששניהם משופרות, יש ביניהם שיתוף פעולה הרמוני, שבעצם מייצר תפקוד מאוד בריא, תפקוד מאוד משמעותי.
כאילו ממש סנכרון בין שני המערכות.
וזה בעצם חוזק בחיים, זה האמונה בחיים, זה חוזק בחיים, יש תחושה של ביטחון, ויש תחושה של יכולת להתמודד באופן טבעי. יש חוסן טבעי שהוא בעצם מאפשר להתמודד ולהצליח לפגוש סיטואציות פתאומיות או לפגוש כל מיני סיטואציות במהלך החיים, ויש את הביטחון שאפשר להתמודד איתם. עולים רעיונות, עולים פתרונות, יש פעולות אינסטינקטיביות וכן הלאה וכן הלאה.
מדהים, דוגמה באמת טובה. ואם אנחנו רגע חוזרים אלינו, לתושבים, אז באמת נקלענו באמת לחוסר אונים הזה וליכולת באמת לתפקד, והתעוררו המון דברים רגשיים. עכשיו, גם אני ואתה, בעקבות מה שקרה, אז באמת פיתחנו את המדיטציה הרגשית, כדי להתמודד עם הסיטואציות הרגשיות האלה.
נכון.
בוא תביא לנו כמה נקודות מאוד חשובות, לפני שאנחנו באמת נזמין אלינו את האנשים כדי לדעת איך באמת ללמד את זה, אבל אני כן רוצה שתביא בריף קטן על זה, למאזינים שלנו, שבאמת יש את היכולת להתמודד עם כל הדברים הרגשיים שהתעוררו, באמצעות המדיטציה הרגשית.
טוב, אז תסביר את זה. אז במסגרת השיטה שלנו של ההיכרות העצמית, שאנחנו באמצעות הביוטסט ובאמצעות הטיפול הפיזי, אנחנו בעצם מלמדים את האנשים מאוד על המבנה האישיותי שלהם, הקשיים שקיימים בו, וגם מבחינה פיזית. אז אנחנו בעצם, דרך ההיכרות העצמית, פיתחנו את העניין של מדיטציה רגשית. שיש בה בעצם, יש בה כמה אלמנטים. אני מתחיל מהשלושה הראשונים, זה בעצם המיקוד, מיקוד עצומת לב, ותרגול של ריכוז. זאת אומרת, חלק גדול בהצלחה של המדיטציה, היא השלב הראשוני הזה, שאני מצליח להכניס את עצמי לריכוז. אוקיי? הריכוז פה יש לו אימפקט מאוד משמעותי, כי אז הגוף שלי מרגיש שאני בעצם רואה אותו, שומע אותו, מקשיב לו, חש אותו, מרגיש אותו, חושב אותו, וכן הלאה וכן הלאה. אני פשוט נמצא בתוך עוצמה שלא מתקיימת אצלי בזמנים אחרים. אני בעצם מייצר ביני לבין עצמי, אני מחזק את העצמיות שלי. קודם כל, דרך ההיכרות העצמית, זה שאני מכיר ומחובר לעצמי בצורה מעולה, ולכן זה מצמצם את היכולת שלי להתנתק בזמני חרדה, היכולת שלי להתנתק מהגוף, שזה בעצם החרדה עצמה. כולם יודעים שחרדה זה ניתוק. פתאום הבן אדם מרגיש שהוא יצא מהגוף שלו, הוא מרגיש איזה חוויות חוץ גופיות, הוא מרגיש שהוא לא קשור לגוף שלו, הוא מרגיש שהוא לא, הוא יודע יותר מאשר מרגיש. אבל ברמה העקרונית, יש פה מצב שהוא בעצם, אנחנו נכנסים לריכוז עמוק עמוק עמוק, שלא יכול להתקיים בצורות אחרות, דרך הרגש.
דרך הרגש, כן.
שזה מצב אולטימטיבי. אני לא אדבר על מדיטציות אחרות, אבל אני יודע טוב על המדיטציה הזאת, שאנחנו בעצם פיתחנו. באופן עקרוני, יש המון סוגים של מדיטציות. אנחנו פשוט פיתחנו איזה משהו מאוד ספציפי.
ממוקד, מאוד ממוקד ומאוד ממוקד, ענייני.
ממוקד לגבי דרך מסוימת של, 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 של חיבור, לעצמי. חיבור לעצמי באופן... באופן מאוד מיוחד.
באופן מאוד פרסונלי. אני חושבת שגם אחד הדברים שהכי ייחודיים בביופולו, בשיטה שיצרנו, זה הייחודיות של הפרסונליזציה. לכל בן אדם אנחנו באמת מתאימים את מה שהוא באמת צריך, ודרך המדיטציה שפיתחנו, אנחנו גורמים לבן אדם נכון. להתחבר ולהתמקד במה שהוא באמת צריך.
נכון.
לא מה שאתה צריך.
נכון.
זה מה שהבן אדם שעומד מולנו צריך.
נכון. ובתוך העניין הזה יש בעצם אלמנט, אני אדבר על השלושה אלמנטים הבאים. כמובן שצריך לבוא וללמוד ולחוות את זה אצלנו, אבל ברמת העיקרון אני נותן את זה ברמה של, ברמה כללית, בנקודות. אוקיי? להבין ככה, לתת איזושהי הבנה כללית. אז בתוך, באלמנט השני, יש מצב של פריקה, תרפיה וטעינה. מצב שאני פורק, מצב שאני מרגיע, ומצב שאני בעצם מתאין. זאת אומרת, זה שלושה אלמנטים שאנחנו מביאים אותם עוד פעם. הכל זה מבחינה רגשית. זה משהו שהוא די חדשני. זאת אומרת, זה כמו הביופולו, שהוא גם חדשני.
נכון.
שזה השילוב בין טיפול נפשי.
גוף ונפש.
טיפול נפשי. זה לא לבוא ולשאול שאלות ואז לעשות טיפול פיזי. זה לא הקלאסיקה שקיימת עד היום של גוף נפש. זה לא גוף נפש.
זה הרבה מעבר.
זה קודם כל ההבנה על האיבר הרגשי, הנפשי שלי, ואחר כך ההבנה על האיבר הפיזי שלי, שיש ביניהם קורלציה. אוקיי?
כן.
הם שזורים. אוקיי?
כן.
ובעצם אנחנו לוקחים את הרגש, אנחנו נגיד מתבייתים על איבר בגוף, ואנחנו מתחברים אליו הכי טוב שיש, אנחנו נפרק את הרגש שקשור אליו, ונרכיב אותו בחזרה, ביחד עם מנגנונים של ויסות ואיזון. בתוך הסיפור הזה, אנחנו בעצם יוצאים עם תחושה שאנחנו בשליטה, ואנחנו יכולים לתפקד יותר טוב אחרי החוויה המדיטטיבית הזאת שביצענו.
כן.
התפקוד שלנו השתפר ביפר, באופן מאוד משמעותי.
נכון, וגם...
ומי שרוצה לבוא וללמוד את הזה, אתם מוזמנים לפנות לביופולו בסוף הפודקאסט. יאנה.
כן, אנחנו רגע נגיע את זה, אבל גם באמת חשוב לציין שזה לא מדיטציה קלאסית, כי אתם לא צריכים לעצור, לשבת ולהיכנס ולעצום עיניים. זה לא המדיטציות האלה, זה באמת מדיטציות של הבנות ומודעות, ריכוז וכל הדברים, כל האלמנטים שאלי אמר מקודם, שזה באמת דברים מאוד חשובים. טוב, אז באמת דיברנו פה על היכולות ועל ההבנות של מה קורה באמת לאנשים במצבים האלה, ואיך באמת מגיעים לזה, אבל מהמקום האמיתי, איך באמת מתחברים לעצמנו גם עכשיו, גם בסיטואציה הנוראית שנכפתה עלינו, עם כל מה שקורה?
באופן עקרוני, באופן טבעי, מהרגע שיש את האירוע, קשה להקל אותו.
אנחנו עדיין בשלב של העיכול, אלי?
אני אתן לך דוגמה, כולם מכירים את הדוגמה הזאת, כל מי שיש לו רכב ונוהג על רכב, אז או מישהו שנפצע באיזשהו אופן, אז המוח שלו כשהוא מנסה להקל אחרי האירוע ואומר, אם הייתי עושה ככה, אז לא היה קורה ככה. למה לא, נגיד אם הוא פגע באיזשהו רכב, עשה תאונה עם איזה רכב אחר, תאונה קלה אני מתכוון, כאילו שמה, זה דוגמה טובה להבין איך המוח מנסה להקל את הסיטואציה, את האירוע. ואז הוא אומר, אבל אחר כך המוח משחזר את האירוע, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואומר, אם הייתי עושה ככה, אז לא היה קורה. ואם הייתי פונה ככה, אז זה לא היה קורה. אם הייתי מזיז, אם הייתי מגיב ככה, זה לא היה קורה. המוח פשוט בא, דרך המחשבה שלנו, המוח מבצע דרך המחשבה, משהו מודע, קוגניטיבי מודע, שהוא בעצם מנסה להתמודד ולהקל את האירוע. כדי שאם ישנה האירוע, הוא יהיה יותר מוכן לפעם הבאה שזה לא יקרה. אוקיי? המוח פשוט צריך להקל, להקל, לאבד, ולהטמיע את זה. כלומר, זה סוג של תרגול, אבל זה תרגול מנטלי לפני שתהיה חוויית מציאות. בעקבות חוויה שכבר התקיימה. אוקיי?
כן.
אז בחלק מהשיטה שאנחנו גם עובדים איתה, זה תנסה, אנשים שנמנעים, אנחנו מדברים על מצבי אימנות, כי בסופו של דבר אמרנו שיש שלושה מצבים, שיש מצב של טייס אוטומטי, מצב של זעם וכעס ואגרסיביות, ומצב של בעלה פחד ושיתוק. בעצם אימנות, אני נמנע מלעשות דברים, אני פשוט מתכווץ לתוך עצמי, ואני לא רוצה לעשות שום דבר. הרבה הורים פוגשים ילדים כאלה שהם סרבים ללכת לבתי ספר כשהם נמצאים במצב מצוקתי רגשי. הם לא מוכנים ללכת. אני פוגש כל הזמן ילדים שלא יכולים, במשך חודשים, לא יכולים ללכת להתקרב לבית ספר. הם לא פנויים רגשית להתמודד עם לימודים. עכשיו להתפנות, ללמוד חומר, לקרוא, להקשיב, לא פנויים לזה. זה מצב של אימנות, שיתוק. הם יכולים להיות רק בחדר, ולא מוכנים לצאת ממנו.
לא יכולים לתפקד. ממש. טוב, אז הבנו שלפי כל מה שהסברת לנו, שבאמת יש קשר ישיר בין גוף ונפש, יש קשר ישיר בין רגש לגוף.
לגמרי.
ואין מה לעשות ברגע שיש לנו איזה סוג של חסימה רגשית, ואיזה סוג של בעלה רגשית, ואנחנו לא מצליחים לתפקד ביום-יום, רצוי באמת לטפל בזה כמה שיותר מהר, כדי שזה לא ימשיך איתנו לחיים שימשיכו, כי החיים כן הולכים להמשיך. התקופה הזו לא הולכת להישאר לנצח. זה משהו גם שמאוד חשוב לציין, כי לפעמים שאנחנו בבעלה ובחרדה, אנחנו באמת חושבים שזה for life. אבל לא, אנחנו נחזור למציאות שלנו. זו תהיה מציאות שונה, אבל אנחנו נחזור. וכן חשוב באמת לדעת, לטפל ולהבין כבר באותו רגע. אז עכשיו אנחנו באמת נמצאים בבעלה הזו ובפחד ובאיום הזה. כן חשוב באמת לבוא לטיפול גם במצבים האלה. ופה אנחנו נכנסים למשוואה הזו. פה אנחנו נכנסים למשוואה הזו עם השיטה שלנו, עם השיטה של הביו-פולו, שאלי נותן את ההבחנה, את הטיפול, את ההבנות הרגשיות והנפשיות, ואז נכנסים אליי ומקבלים את הטיפול הפיזי. דרך השיטה הייחודית, תוך 50 שניות באמת עולים על על אותו עניין, על אותו פחד, על אותו איום, על אותו חרדה שבאמת מנהלת את הבן אדם באותה תקופה. אלי באמת מעלה את זה למודעות, הוא גורם לבן אדם להבין למה הוא מגיב ספציפית לסיטואציה הזו ככה, ואז בעקבות זה נכנסים אליי לטיפול פיזי. כמובן הכל בהתאם למה שהוא צריך, אם זה שיאצו, אם זה רפלקסולוגיה, או אם זה דיקור.
נכון, בעקבות ההבנה על האיבר הנפשי, זאת אומרת על המצב הנפשי רגשי, דרך זה יש הבנה על הגוף הפיזי, אוקיי? אני אעשה רגע איזושהי הדגמה למצלמה, שנייה רגע.
מה?
אני אראה רגע את המפה שבאמצעותה אני מדריך אותך לאן לגשת, לאיזשהו
לאיבר בגוף.
לייצר, אנחנו בעצם מייצרים קיצורי דרך כדי לבצע פעולה מהירה, לתת מענה גם נפשי וגם פיזי. אבל בתוך זה יש את הלמידה, כי כשהמטופל נמצא לידי ואת נמצאת לידי, אני מראה לו את האיברים בגוף שהם הולכים לעבור, הם עכשיו נמצאים במצב של טיפול, שבדרך כלל הבן אדם מזדהה, הוא אומר וואלה שם נכון, שם באמת כואב לי. הוא לא אומר לנו איפה כואב לו. אנחנו בעצם מבינים דרך הנפש את הקשר בין האיבר הנפשי לאיבר הפיזי, ואנחנו בעצם יוצרים את מבינים את הלינק ביניהם, ואז אנחנו בעצם, אני מגיש לך את המקום המדויק לטפל בו.
את המפה.
דרך המפה. ואני רוצה להראות את המפה, אז
יאללה. אז אין בעיה, מצלמה עליי כרגע, אבל אני בינתיים יגיד שגם אלי באמת מראה לי איך לפתור את הבעיה משורש הבעיה.
כן.
משהו בעיקרון מראה לי, זה שורש הבעיה. אז חבר'ה, גם, אגב, מי שמאזין לנו רק באודיו, אני רק, חשוב לי לציין שיש לנו את זה גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי עם וידאו. אז מי שבאמת רוצה לראות מה שאלי מראה לנו כרגע, מה שאלי הולך להסביר לנו וללמד אותנו,
אז יש לי את המפת מוסקולר, מפת השרירים של הגוף.
רגע, רגע, אז תפתחו גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי. יאללה, אלי, תראה לנו.
אני בעצם מראה כאן את המפה. יש על המפה כל מיני מדבקות שאני בעצם הדבקתי, כי אני ממפה את הגוף בצורה מאוד מסוימת, שהיא בעצם יותר רגשית.
שהיא בעצם שפה ייחודית ורגשית.
שזו שפה שאני פיתחתי, שהיא נכון. בעצם כאילו האיברים. יש מדבקות על האיברים, חלק מהם, כאילו היה לי מספיק מקום להדביק את כל המדבקות.
כי יש לאלי הרבה תוכן והרבה
כן,
מילים.
אז בעצם אני מסביר, למשל, אני אתן איזושהי הדגמה, למשל, יש לנו כאן את, את אזור הגב התחתון.
תראה את זה למצלמה? בדיוק.
אזור הגב התחתון כאן okay. בעצם. יש פה מערכת עצבים מאוד גדולה, אבל היא בעצם, יש קשר ישיר בינה לבין האמיגדלה, למשל. למשל, אם יש איום שאני צריך לרוץ, בעצם צריך להגיע הוראה מיידית להפעלת הרגליים, כדי לבצע פעולת בריחה.
מדהים.
או אם אני רעב, אז מטבע העולם, הרי לא מכוניות וסוסים, מכוניות וכו' וכו', זה דברים שהתפתחו עם הזמן, אבל הגוף בעצם היה הכלי רכב שהסיע את כל הגוף.
שהניע אותנו ממקום
כן.
למקום.
אז היום, גם היום כשאנחנו חושבים על אוכל, המוח באופן אוטומטי חושב על איזה אנרגיה הוא צריך להשקיע. אני הולך עכשיו לאזור הזה, זה אזור הצוואר. באזור הצוואר יש גם מערכת עצבים מאוד גדולה, שהיא בעצם, למשל, אם אמא, נגיד אם זה אצל אישה, אז אם זה אמא, אז יש צד אחד של הצוואר בשכמות, שהוא יהיה יותר מקובץ ויותר לחוץ ויותר כואב, והוא די תפס. הצד השני של אותה אישה, זה הצד הנשיות שלה. זאת אומרת, אם היא חובה נשיות כושלת, אז יהיה לה כאבים באזור או לחצים באזורים מסוימים. אם אני אדבר, למשל, על מערכת העיכול...
טוב, אלי, זה יכול ללכת עכשיו, אתה יכול ממש לי לספר.
העיכול, לא, תני לי כמה דוגמאות לתת. טוב. יש את מערכת העיכול, שהיא בעצם קשורה להישרדות הקיומית שלנו. או השמנת יתר, או אישון, או לחצים, או כל מיני דברים שקשורים לאימהות, שבעצם באים לידי ביטוי שמה של הזנות וכו' וכו'. אז זה כמובן הכל ממש, 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 אפילו לא בגרגר,
אפילו לא, כן,
הסבר, אבל...
אבל תבינו, אלי עכשיו הביא לכם באמת, ממה שראיתם פה, הוא הביא לכם באמת דוגמה קטנה ממה שקורה לנו בסשן של הביו-פולו. הרי לפני אחרי שאלי מעורר למודעות וגורם לאנשים להבין למה הם נמצאים בסיטואציה הזו, הוא מראה לי ממש את המפה נכון. הזו, ליד המטופל או המטופלת.
נכון, אני
ואז
מדבר...
ואז הוא בדיוק מראה לי איפה אני צריכה לעבוד, מבחינה פיזית.
נכון, ובדיוק, וזה... פה הראיתי אזורים מאוד גדולים ורחבים, אבל בגדול... דרך הביוטסט יורדים לרזולוציות מאוד מאוד קטנות ופרטניות, שבעצם מאוד עוזרות לשיפור הפיזיות, ההרגשה, הכאבים, המתחים, הלחצים, כי תמיד שאנחנו נמצאים בחרדה וסטרס, אזורים מסוימים נכנסים לקיבוץ יתר ביחס לחופש פעולה של שאר הגוף, והם נכנסים למצוקה, ויש שם כאבים, הפרעות תפקודיות וכו' וכו'. ולפעמים זה גם יוצר, יכול לאורך זמן לייצר מחלות קבועות, כרוניות, מה שנקרא.
ממש.
והרעיון הוא בכל הזמן לטפל ולייצר זרימה, או לייצר איזושהי דינמיקה של הרמוניה, של שליטה, של ניהול נכון, שהוא גם בהיכרות העצמית וגם בהיכרות הפיזית, וגם בהבנה איך אני מנהל יותר טוב, ככל שאני מכיר את עצמי יותר טוב, ככה אני מייצר לעצמי איכות חיים. אני מרחיק את עצמי מסכנה קיומית.
מסכנות.
סכנה קיומית ממש.
כן, כמו הסכנה שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
בדיוק, זו הסיבה שהעליתי את העניין הזה עכשיו, ביחס לסכנות קיומיות. כי אנחנו חושבים על האזורים הרגישים, החשופים, החלשים, השבריריים, בתוכנו, כשאנחנו פוגשים את החוויה הזאת של, שפגשנו ביום שבת לפני שבועיים וחצי. האירוע המאוד גדול הזה הוא מזכיר לנו כמה אנחנו חלשים ופגיעים. בגלל זה אנחנו מרגישים מאוימים ונמצאים בסכנת חיים. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני דברים אחרים, אבל תכלס, זה היכולת של הגוף שלנו, של הנפש שלנו, מבחינת חוסן מנטלי להתמודד עם הסיטואציה.
אז אם נסכם את זה במשפט אחד, אם אתם רוצים לשמור על הגוף שלכם, תשמרו על הרגש שלכם.
נכון.
תבינו מה באמת השורש הרגשי ככה שמנהל אותנו.
נכון. וכשאנחנו בעצם רוצים להרגיש חוסן, חוסן מנטלי בהתמודדות בסיטואציות לא פשוטות, אז האמונה שלנו בחוסן שלנו, כי אנחנו יודעים שיש בנו חוזקות ואנחנו מחוברים אל החוזקות האלה מאוד טוב, זה אומר שאנחנו יודעים, משהו בתוכנו יודע שהוא יכול, שהוא יכול על המצב.
שיכול להתמודד עם הסיטואציות
שהוא
האלה.
שהוא חזק מול המצב. זה בדיוק העניין.
נכון.
לפעמים זה ברגע אחד, לפעמים זה לאורך זמן.
נכון. טוב, אלי. וואו, איזה מידעים מגניבים. אני גם ממש מופתעת שהראית את המפה. בקטע טוב, כאילו שבאמת גרמת להם להבין איך זה באמת עובד. אז חברים, מאזינים ועוקבים שלנו, אנחנו יותר ממזמינים אתכם לבוא אלינו לסשן של הביו-פולו. אגב, גם אם יש אנשים שכרגע חוששים לצאת מהבית, וזה מובן ולגיטימי לחלוטין, אנחנו עושים סשנים גם מרחוק, יש גם טיפול מרחוק דרך הזום, פשוט תפנו אליי ואני אקשר אתכם. אם אתם רוצים כמובן לשמוע עוד על המדיטציה הרגשית, איך באמת לעשות אותה, כמובן, גם תפנו אליי, אני כאן, אם זה דרך המדיה החברתית, אם זה דרך האתר האינטרנט שלנו. אלי, תודה. תודה על כל המידעים האלה.
תודה, יאנה.
ואני באמת מאחלת לנו שיהיו לנו ימים יותר שקטים, ושיהיה טוב.
כן, ותזכירי גם את העניין הזה שאנחנו, כשירגעו העניינים, אז עוד קצת ירגעו העניינים, אנחנו נתחיל לעלות לייבים מדי פעם, לעשות לייב לשאלות אותנטיות שאנשים ירצו לשאול ולקבל תשובות ככה באופן ישיר.
כן, נעשה להם סשן עם לייב.
נוכל גם לעשות מרחוק, סשן מרחוק, מי שירצה להתנדב, אנחנו נשלח לו לינק, והוא יכול לקבל כאילו, אם... באופן הכי אותנטי שיש, הכי נוכל לעזור לאנשים לעזור. מרחוק, ולהראות להם את המהירות שבה הטיפול החדשני שלנו עובד. בצורה מהירה מאוד.
אתה יודע מה, אם כבר פתחת את זה עכשיו, אז אולי כבר באמת נתחיל עם זה שבוע הבא. אופציה.
כן, פשוט צריך להתארגן על זה. אז,
כן, גם צריך לראות באמת מה קורה. צריך להיות מאוד רגישים לסיטואציה שקורית עכשיו ולאנשים. אלי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ואנחנו כמובן נתראה בפודקאסט הבא. שמרו על עצמכם.
שמרו על עצמכם.
אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביו-פולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.